קשת כל שידורי תורה. היום יום רביעי, שיעור השפועי באגדות חלק, כאן זה עזרא ביק. אנחנו נמצאים בסוף צד י' עמוד ב', בסוף השיעור לפני שבוע קראתי, פתחנו בעצם בנושא חדש וקראתי את המאמר שמופיע בסוף העמוד. הופיע קודם כל המאמר של ביהודה מרב. כל המונע הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אבותיו שנאמר. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, מורשה היא לכל ישראל מששת ימי וראשית. היום הוא די ברור, מונע הלכה מפי תלמיד. מה שלא ברור זה למה, שם יעשה את זה. מרשה כותב כי הוא חושב שהתלמיד הוא לא תלמיד טוב, זה קשה. והוא מחליט שלא להשקיע עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, הוא ניסה ללמד, לא הלך לו, ולכן הוא מחליט למנוע. בגמרא לא כתוב, כל מונע הלכה מפי תלמיד, כאילו גוזלו. שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מורשה היא לכל ישראל מששת ימי וראשית. ממש אחריו, מיד נחזור למאמר הראשון, ממש אחריו, אמר רבי חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, כל המונע הלכה מפי תלמיד, אפילו עוברין שבמאי אמור מקללין אותו. שנאמר, מונע בר יקבוהו לאום. ואין לאום אלא עוברין, ואין קבוע אלא כללה. ואין בר אלא תורה. אז מונע בר, מי שמונע תורה, יקללוהו עוברין. כאן עצרנו לפני שבוע, והשארתי למאזינים לחשוב, לפתור, מה בדיוק הקשר. אני מבין, מונע הלכה מפי תלמיד לא טוב. מה זה עוברין שבמאי אמו מקללין אותו? מה הקשר לעוברין? התשובה, לדעתי, אני קיוויתי לשמוע תשובות, כל השבוע חיכיתי ליד הטלפון, לשמוע תשובות. התשובה, לא קיבלתי. התשובה לדעתי היא נעוץ במאמר הראשון. מה באמת החידוש כאילו גוזלו מנחלת אבותיו? ברור שאדם צריך ללמד תורה לאחר. אבל הגמרא עומדת על ההבדל בין שאני אדם נדיב, אני רוצה ללמד, אני מרחם עליך, אני מלמד לך תורה כי אני רוצה להעניק לך מתנה. קדוש ברוך הוא נתן מתנה לישראל, אז גם הרב נותן מתנות לתלמידים. ואז אם לקחת את ההסבר של המערשה, מה קורה אם יש קשיים? 350 פעם ניסית להסביר לו ולא הבין. אז מפסיקים. אבל אם זה כאילו גוזלו מנחלת אבותיו שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, מורשה היא לכל ישראל מששת ימי וראשית. אתה לא מעניק לו תורה. אתה מחזיר לו תורה. זה שלו. אז כאן קשיים זה לא רלוונטי. אני לדוגמה מוצא אבידם, אני צריך להחזיר את צהור. לקחתי ממך דבר, יש אצלי פיקדון ששח לך, אני צריך להחזיר. זה קשה למצוא אותך. אז זהו, זה אני לא צריך. הגעתי לגבול. מה פתאום? זה שלך. זה משנה לחלוטין. כלומר, הנפקמין הוא שהוא ימשיך למד. הוא לא ימנע הלכה מפי תלמיד. וגם אם לא נסביר כמו אמר עכשיו, שמדובר בקשיים, אז לא מדובר בעצם החוויה. אדם הוא חכם, הוא לא צריך לחלק אצל, הוא לא מרגיש שהוא צריך לחלק אצל אחרים, אז הוא כן צריך להרגיש ככה. התורה היא לא אצלך כדי שיהיה שלך. זה הרבה יותר חזק, הרבה יותר קיצוני, אם אומרים, זה בכלל לא אצלך. זה לא שלך, זה של אחרים. זה של כולם, כלומר, גם אתה, אבל גם אחרים. כאילו גוזלו, זה שאתה לא מעביר לו תורה, אתה לוקח ממנו. הנקודה הזאת, התפיסה הזאת, שתורה שייכת לישראל, לכל ישראל, זה הסבר לדעתי בעוברין, שבמי אילו, אמו מקללין אותו. אי אפשר שלא להיזכר בגמרא בנידה, תף למד, שעובר במי אמו לומד תורה, יושב ולומד תורה מפי מלאך. מה המשמעות של אותו גמרא בנידה? ברור שהמשמעות היא בעצם ברמה עכשיו האישית, החווייתית, אותו כיוון. אדם שלומד תורה בחייו, אדם שעוד לא למד תורה בחייו, ובא ללמוד תורה בחייו, לא בא כדי לגלות עולמות חדשים. לא בא כדי לכבוש הרים שמעולם לא ראה אותם. הוא חוזר לנחלת, לא נחלת אבותיו במקרה הזה, בדימוי הזה של רמב"ם בנידה, אלא הוא חוזר לנחלת עצמו. הוא חוזר, מילולית הוא חוזר, הוא עושה חזרה, ולא לימוד פעם ראשונה, כי הוא למד את כל התורה כולה, כשהיה עובר לפני שנולד. הרעיון הוא אותו רעיון בסיסי, התורה שייכת בתוכן, לא באיזשהו קניין כללי. אני חושב בדרך כלל אנחנו אומרים את זה אולי בשיחות, אנחנו מתכוונים להגיד שאוקיי, התורה שייכת למשרה. אבל ברמה הזאת, כל מיני ההלכה מפי תלמיד, הגמרא אומרת לא שהתורה בצורה כללית שייכת למשרה, אלא ההלכות הבודדות שייכות ליהודי הבודד. כלומר, שלמדת כבר, גחשת. וזה הגמרא בנידה. איך אפשר שתורה שייכת לי? לא בגלל שקניתי ספר, אלא בגלל שלמדתי, מדובר בתוכן. התורה בתוכנו שייכת ליהודי, אז הוא צריך ללמוד אותו. הרכישה היא לא בכסף, אלא בלימוד. אז כאן זה לא כתוב. אלא מורשה, קהילת יעקב, מורשה היא לכל ישראל, מששת ימי בראשית. ולכן, מי שמונה הלכה מפי תלמיד, הוא ברין שמימי אמו מקלדין אותו. מי יודע, מי עוד זוכר? כשיוולד העובר, הוא ישכח. דבר שלא יוותר את הקניין, אבל חווייתית, הוא לא יזכור. אבל העוברים מימי אמו מודעים היטב לקשר היסודי, הקנייני, של כל יהודי ויהודי, לפני שיהודי הזה בחר להיות ככה או ככה, לפני שהוא נולד במשפחה זאת ומשפחה אחרת, עצם היותו יהודי, הוא עוסק בלימוד תורה, ולכן הוא עוסק ומצליח לרכוש תורה. אז הם אלו שמקללים את הרב, שמונע תורה מפי תלמיד, כלומר, אדם שלא מבין את הנקודה הבסיסית הזאת, שהוא חושב שתורתו היא תורתו, הוא חושב שהתורה שייכת לו, שהוא חכם. והתאות כאן היא לא כלפי הקדוש ברוך הוא, זה לא שלך, זה שלך לקדוש ברוך הוא, והוא רוצה שתלמד. אלא זה לא שלך. או לא שלך בניגוד לתלמיד הזה. מה ששייך לך שייך גם לו. ועכשיו בעולם הזה, שיש מצב שבו יש יודעים יותר ויש יודעים פחות, את זה חייבים לתקן, כי בסיסית, קיומית, ברמה הקיומית, התורה וכל הלכה נפרדת ובודדת שייכת לכל יהודי בודד. מונע בר יקבוהו לאום. אנחנו ממשיכים בהגמרא בדף צדיק ב' באותו נושא ובאותו דרשה. אולה בר ישמעאל אומר, מנקבין אותו כקברה. יקבוהו לאום, הוא אומר, יקבוהו זה לא יקללוהו, מלשון כבור, מה עקוב לא קוב הקל, פרשת השבוע, אלא מלשון של לנקוב, לעשות נקב. יקבו, כתיב התם, ביקוב חור בדלתו. פסוק במלאכים ב', כשהמלך מצא שלא עשו, לא תקנו הכהנים את בדק הבית, אז הוא שם פושקה, ועשה חור, ויקוב חור בדלתו, אז יקבו לאום זה שהם מנקבין אותו כקברה. מה? אמר הבאי, כי אוכל דקצרי. הבאי מביא, זה רק דוגמה. מה זה דבר מנוקבת מאוד? מה שמסביר, כלי של קופסין, שהוא מנוקב, הוא מזלפין בו מים על הבגדים. זה כלי מנוקב. מה הרעיון? מי שמונע תורה מפי תלמיד, אז מנקבין אותו כקברה. תשובה ברורה. מידה כנגד מידה. אני חושב שכאן זה לא כמו מרשה. אדם שמנסה למנוע תורה כי הוא רוצה להחזיק בה בעצמו. זה לא שאין לו קשיים עם תלמיד זה. הוא הוא פשוט, הוא רכושני כלפי תורתו. הוא לא בעל צדקה בעניין תורתו, כי הוא רוצה שהתורה תישאר אצלו. אולי זה קשה קצת לרובנו להבין אבא מינה כזה. אבל כשאתה מנמד תורה לתלמיד, בסך הכל בסופו של דבר זה לא שלך. זה הופך להיות נחלת הכלל. לא מדובר דווקא באיזשהו חידוש, שאחר כך יגיד שרב חיים חידש. לא מדובר בהלכות. בסופו של דבר, נטייה היא לא לצטט את זה בשמך. חזל, עומדים לכך, שאתה מצטט הלכה נמסרה ביד מי שמסעה הלכה. מדובר בהלכות למשה מסיני. אז אתה מאבד את השליטה כשאתה מנמד אותו. אבל זה לא בסדר, כי זה לא שלך. זה מורשה קהילת יעקב, אז מנקבין אותו ככפרה. זה אומר, זה מנק נגד מידה. גם המים שיש בך דולפים מהחוצה. הכברה הוא כלי שלא יכול להחזיק. כי היא מנוקבת בכולה. אז זו מידה כנגד מידה. דוקרין אותו כדי שהוא יבין, דוקרין אותו רוחנית, כדי שיבין שאי אפשר להחזיק, תורה נשאלה למים, והאדם הוא לא יותר משהו כברה, המים ידלפו החוצה, בין אם הוא רוצה, בין אם הוא לא רוצה. ואם לימדו מה שכרו, אז מי שמונע הלכה מקולל, ואם הוא כן מלמד אותו, את התלמיד, מה השכר? אמר רבא, אמר רב ששת, זוכה לברכות כי יוסף שנאמר, הוא ברכה לראש משביל, זה סוף אותו פסוק. במשלי י' א', מוני הבר, יקבוהו לאום, וברכה לראש משביל. ואין משביר אלא יוסף, שנאמר ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. פשט רבותיי, אם הוא מלמד, הוא מקבל ברכות כיוסף. מה מיוחד ביוסף? יש הרבה אנשים שקיבלו ברכות. יוסף היה לו ברכות. יוסף הוא הדוגמה לבעל הברכות. למה הוא זוכה לברכות כיוסף? כמו שנאמר במשלי, הוא ברכה לראש משביר, שכוונה היא לא שברכה ליוסף, אלא ברכה אליך, כברכת יוסף. מה היא ברכת יוסף? כשחזל אומרים שמישהו מבורך, הם לא מתכוונים שיש לו הרבה נכסים, הם מתכוונים שהוא קיבל ברכה. מה היא ברכת יוסף? שיש ברכה אחת שניתן ליוסף. יש ברכה שניתן לכל האחים, כל אחד לפי מידותיו, שזה ברכת יעקב, אבל יוסף הוא רק אחד מ-12 שם. איפה יש ברכה ליוסף? זה בתחילת פרשת. ויחי, לא בסופו, כשיוסף בא עם הבנים אצל ויעקב מברך, ויש לזכור, מברך את מי? מי שלא זוכר מילה במילה עלול להגיד מברך את אפרים ואת מנשה, ואכן כתוב בפסוק רב, ויברכם ביום ההוא לאמור, בחי ברך ישראל ישמחה, בחי ברך ישראל לאמור, ישמחה אלוקים כי אפרים וכי מנשה, זה ברכת אפרים ומנשה, אבל לפני כן כתוב בפסוק ט"ו, ויברך את יוסף, ויאמר, זו ברכת יוסף, מהי ברכת יוסף? אלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי ועד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי בשם אבותי אברהם יצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. זאת לא ברכת הנערים, זו ברכת יוסף. מהי ברכת יוסף? שבניו יתברכו. מהי הברכה שהם יתברכו שהיא ברכת יוסף? יקרא בהם שמי בשם אבותי אברהם ויצחק. גם זו מידה כנגד מידה. מי שאיננו מונע הלכה מפי תלמיד, אלא מלמדו, במה הוא זוכה? הוא זוכה שהוא לא יפסיד כלום. זה נגד אותו רכושנות אינטלקטואלית שדיברנו. אם אתה מחזיק את התורה לעצמך, אז תנקב ככברה. וזה ידלוף החוצה. ואם תעביר אותו לאחרים, אם תבין שזה לא שלי, אלא שאחרים, אז גם אתה, כלומר בניך, זה ברכה בשבילך. בניך יזכו ויקרא בהם שמי ובשם אבותי, אברהם ויצחק, כלומר ששכינה תשרה על ידם, התורה, כן, תגדל גם את התורה שאתה מוציא, נמצא, נשאר, כן נשאר אצלך, ומתרבה ומתברך בצאצאיך. זאת הכוונה, זוכה לברכות כי יוסף, שבניו יזכו שיקרא אליהם שם אבותיהם, אברהם, יצחק, יעקב ויוסף, וידגו לרוב בקרב הארץ. נמשיך בגמרא בצדי בית עמד א', הנושא המקורי שלנו הוא איכשהו עולם הבא. נכנסנו לנושא של לימוד תורה והחיבור ביניהם. אמר רב ששת, כל המלמד תורה בעולם הזה זוכה ומלמדה לעולם הבא. זוכרים שהיו לנו לפני שבוע שני מאמרים על המבנה הזה. מי שעושה בעולם הזה עושה לעולם הבא. שם זה היה לגבי שירה, אכן השיעור לפני שבוע הוקדש. זה עושה השירה, כל האומר שירה בעולם הזה זוכה ואומרה לעולם הבא, שנאמר אשרי יושבי ביתך עוד יהללו חסדה. עכשיו אומר רבי ששת, כל המלמד, לא לומד, אלא כל המלמד תורה בעולם הזה, זוכה ומלמדה לעולם הבא, שנאמר, ומרווה גם הוא יורז. הפסוק שלפני הפסוק שרק למדנו, הפסוק של מונה הבר, יקבו לאום וברכה לראש משביר, בשלי פרק יונה, הפסוק הקודם כתוב, ומרווה גם הוא יורה. אז מי שמרווה אחרים, הסבר של רב ששת מלמד, גם הוא יורה, ימשיך לעשות אותו דבר. הוא ילמד תורה על עתיד לבוא. ומאחר שלא כתוב בכל מצווה ומצווה בתורה, כל עושה אותו בעולם הזה, זוכר לעשות אותו בעולם הבא, אנחנו צריכים להבין את המשמעות המיוחדת. לגבי שירה, אמרתי, זה לא סתם מי שעושה מצווה זוכר לעולם הבא. אלא אמירת שירה, זאת הערכת החשיבות של השנייה המיוחדת הזאת. ככה אני אגלת את זה לפני שבוע. שירה פירושו התגובה הנכונה לרגע הזה. וזה דווקא הדבר שהצדיק, שחיי באמת, תחיית המתים לעולם הבא, משום שמי שתפס את החשיבות הזאת של כל רגע ורגע, אז איך הוא יכול למות ולהפסיק? מי שעוסק בחיי נצח, אז הוא למד תורה, יש לו נצח. אבל מי שהחשיבות, מי שהקדיש את חייו, מי שקיים בחייו, לתפוס את החשיבות של השנייה האחת הזאת, שהיא שנייה שלא הייתה עולמה לפני כן, ולא תחזור על עצמה עוד, והוא הביא את זה בתגובה הספונטנית, הנפשית, הנשמתית, שנקראת שירה, אז כשנגיע לרגע הבא, או הרגע העתידי, ביאת המשיח, השרת שכינה, לבניין בית המקדש, אז הוא צריך להיות שם כדי לשיר שירה באותו רגע. לכן, דווקא השירה נאמר, כל אומר שירה בעולם הזה, זאת הליכתו, שהוא מגיב לרגעים, אז רגע חדש, יהיה עוד פעם איזשהו רגע חדש, רגע מיוחד, אז הוא צריך להגיב גם לו. אז מה המשמעות של כל המלמד תורה בעולם הזה, זוכר מלמדה לעולם הבא? קודם כל, זה אתגר לי. כי אני במפורש לפני שבוע ניגדתי את המושג של שירה למושג של תורה. תורה זה נצח על זמני, בשירה זה הרגע הזה. וזה היה הבדל, הבאתי כמה דוגמאות מגמרות אחרות של ניגוד בין תורה לבין שירה, וזה היה הסבר של המיוחד בשירה, ההפך משירה, איך שאני הצגתי את זה, הייתה תורה. אז דווקא על תורה נאמר אותו דבר. כל אומר המלמד תורה בעולם הזה, זוכה ומלמדה לעולם הבא. שנאמר ומהווה גם הוא יורה. אני חושב שההסבר, הוא דווקא זה מסביר את הנקודה כאן, לא כל הלומד תורה בעולם הזה, לומד תורה לעולם הבא, אלא כל המלמד תורה בעולם הזה. זוכה ומלמדה לעולם הבא. שנאמר, מודיעה בפסוק, הוא מרווה, גם הוא יורה. לא ילמד אלא מרווה אחרים. זה נכון מה שאמרתי, שתורה זה ההפך, מייצג כותב הפוך, נגדי, לכותב של השירה. זה נכון במידה רבה, אבל זה גם נכון שחזר לעשו מאמץ מיוחד להגיד שיש משמעות לתורה מעבר למה שהצגתי. קומי רוני ולילה, אין רינה אלא תורה. יש גם שירתה של תורה. בתוכן, באמת, אז תורה זה נצח. הוא גם לא משתנה משנייה לשנייה, ואין תורה חדשה כמו שיש שירה חדשה כל הזמן. אז ישיר משה, לא, אז ילמד תורה. אתה לומד תורה מחוץ לזמן. אבל חזר נמינים והם רומזים בכמה מקומות לזה שיש גם מימד של שירה לתורה, כלומר שכשאתה לומד אותו דבר, וזה באמת אותו דבר, זה לא משתנה, כי לא תגובה למשהו, תגובה לאמת, היא מביעה את האמת, לא החשיבות של אירוע היסטורי זה או אחר, אבל בנשמת אדם גם זה יכול להיות שירה. אני חושב שהגמרא שלנו אומר הביטוי לדבר הזה הוא בלימוד תורה, מלמד תורה ולא בלמידה. כשאתה מלמד תורה לאחרים, אז נקודת הזמן נהיה קריטי. כשאני לומד, אז אני מקשר את עצמי לנצח. כשאני מלמד, אז אני מחנך. רב שמונע תלמיד או מלמד תלמיד, אז הוא בונה אותו. אז חוץ מהמטרה הסופית שהתלמיד הזה יהיה חכם כמוני, אני במצב של חכם. אוקיי? אני כאילו לא משתתף בתהליך של הגידול. אבל, והתלמיד בסופו של דבר יהיה בתהליך כזאת, אבל מה אני עושה עכשיו? אני מושך אותו מרגע לרגע ומטפס איתו. בגידול תלמודו. אני מביא אותו מאי ידיעה לידיעה. זאת הכוונה מלמד תורה או מונע הלכה מפי תלמיד. אז כאן נאמר גם כן, מי שמלמד תורה בעולם הזה, הוא לא רק היה חכם, כי הוא רצה להיות חכם. הוא רצה לגדל פרחים, הוא רצה לשתול שתילים ולגדלם ולהצמיח. אז בשבילה הזמן לא יכול להיפסק. אז הוא ימשיך באותו עבודה גם בעתיד לבוא. אני רוצה לציין שהלימודים האלו של השבוע, של לפני שבוע, לגבי תחיית המתים, או לגבי עולם הבא, זה בדיוק ההפך התפיסה הראשונה שראינו בתחילת הפרק. שאז בהקשר של אהרון והאבות, דיברתי על עולם הבא כהזדמנות להשלים את מה שחסר בעולם הזה. אהרון הכהן לא קיבל תרומות ומסרות בחייו. איזה פספוס, מכאן שהוא יחיה לעתיד לבוא ואז יקבל תרומות ומסרות. האבות לא זכו בקניין אמיתי בארץ ישראל בחייהם. האבות, אלה שניתנו לארץ ישראל, לא באמת קיבלו, אז הם יקבלו לעתיד לבוא. כאן הנקודה היא בדיוק הפוכה. מי ששר בעולם הזה יחזור לא כדי לעשות מה שהוא לא עשה, אלא לעשות אותו דבר. כי אותה פעילות של שירה או מלמד תורה הן פעילויות שאתה חייב לחזור להם עוד פעם. כי החזרה להם היא לא חזרה להן, היא הרגע הבא. הוא החיבור של חשיבות של ההמשכיות והזמן, בניגוד ללהיות מעל הזמן. אז זה עולם הבא לא כדי להשלים חסרונות, אלא לקיים את הדבר שקיימת בחייך לקיים אותו ברגע החדש. כן, זה בדיוק הפוך מהנקודה הראשונה שלנו לגבי החשיבות והצורך והקיום והמגמה של תחיית המתים. טוב, עוד לא גמרנו את הגמרות בנושא מפורש של תחיית המתים מן התורה, אבל אנחנו מתקרבים. וכך כתוב במאמר הבא שעומד לפנינו בדקות שנשארו. אמר רבא, מיני נתחיית המתים מן התורה? הפסקתי לספור, אבל נראה לי שאנחנו כבר מעבר לרמז העשירי, המקור העשירי. מיני נתחיית המתים מן התורה שנאמר, יחי ראובן ועל ימות. יחי ראובן בעולם הזה ועל ימות לעולם הבא. משה רבנו מברך את ראובן, יחי ראובן ועל ימות. חזרה על אותו דבר. לא חזרה, אם הוא יחיה, אז כמובן שהוא לא ימות. אז יחי ראובן בעולם הזה, ועל ימות לעולם הבא. לימוד הזה הוא בעצם לא, זה רחוק מאוד מלהיות לימוד לתחיית המתים מובן הקלאסי של לחזור לגוף. אלא זה מדבר על פשוט חיים. יחי ראובן בעולם הזה, ויחי לעולם הבא. כלומר, המיטה איננה סיום החיים. כפי שראינו כמה פעמים, חזר לא מבחינים בצורה מפורשת, מה שחשוב מאוד לראשונים להבחין, בין עולם הבא לאחר המוות, עולם אחר, עולם הנשמות, לבין עולם הבא של תחיית המתים וביאת המשיח. רבינה מה מהכה? כך הרבה זמן עד שהגענו ללימוד של רבינה, קצת פלא, כי זה רחוק מלהיות רמז, זה נשמע כמו פסוק מפורש. פסוק בדניאל, ורבים משני אדמת אפר, יקיצו, אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות לדיראון עולם. כן, אז האמת, לא צריכים להוסיף כלום. רבינה אמר, יש פסוק בדניאל, שאומר שישני אדמת אפר, אין ספק שמדובר במתים השוכבים בקבר, יקיצו. הם יחיו, הם יתעוררו. כמובן, הפסוק הוא מעניין בצד עצמו, לא הגמרא, אלא הפסוק עצמו, שיש תחיית המתים גם לרשעים. מתעוררים, אלה לחיי עולם, ואלה לדיראון עולם. רב אשי אמר, מהכה, אותו פרק בדניאל, ואתה לך לקץ ותנוח, ותעמוד לגורלך לקץ הימין. אוקיי, בזה נדמה לי, אם אינני טועה, סיימנו את כל הלימודים לעניין תחיית המתים מן התורה. ומתוך המקור הזה, הגמרא הולכת, מאמרי חז"ל הולכים ומסתעפים לכיוונים שונים, שאיכשהו קשורים לנושא ההתחלתי הזה. אנחנו נסיים במאמר שהוא באמת לא כל כך קשור, מאמר מעניין. אמר רבי אלעזר, כל פרנס שמנהיג את הציבור בנחת, זוכה ומנהיגם לעולם הבא. מבחינה צורנית זה שייך לרשימה של השבועים האחרונים, כל העושה כך בעולם הזה זוכה לעולם הבא. אבל כל המנהיג את הציבור בעולם הזה ינהיגם בעולם הבא. כל המנהיג אותם נכון, כל המנהיג אותם לפי איזשהו קריטריון, דהיינו, בנחת. אני חושב שכאן הקשר הוא באמת, זה חיצוני. זה לא שייך להבנת עולם הבא, באמת רצו להגיד משהו יפה על הפרנס הזה, והתאימו אותו ללשון של הגמרות שלנו. על פי הלימוד שיבוא, מה הלימוד שנאמר, כי מרחמם ינהיגם ועל מבואי מים ינהלם. הדגש הוא לא שמי שמנהיג את הציבור בעולם הזה מנהיג גם לעולם הבא, אלא כי מרחמם, מי שמתנהג בנחת, מדובר במנהיג, כן? אבל הדגש הוא מי שנוהג את עם ישראל בנחת, הוא זוכה להיות מנהיג אמיתי. המשמעות של המדרש הוא לא כדי להגיד משהו לעולם הבא, ככה לדעתי, אלא להגיד משהו על אופי הנהגה. ולכן הוא לא באמת קשור לנושא, אלא בגלל הצורה. כבר אומר דבר פשוט, פרנס מנהיג את הציבור, צריך להנהיג בנחת. בלשון הפסוק, שמשם לקוח מושג של נחת, הוא רחמנות, כי מרחמם ינהגם, ועל מבועי מים ינהלם. ואמר רבי אלעזר, כשיש צורה כזאת בגמרא, הפשט הפשוט הוא שהכוונה היא שאין שום קשר, אלא כיוון שפלוני אמר דבר, מביאים עוד דבר בשם פלוני. אמר רבי אלעזר, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר, כי כל דעות השם. שתי אותיות, הכוונה היא שני שמות של השם. ככה מסביר רש"י, בצורה הזאת או אחרת, זה הפשט, כי כל דעות השם. דעה באה בין שתי אותיות, בין שני שמות, לכן דעה היא גדולה. מה כוונת הגמרא הזאת? זה גדול כי זה נמצא בין שתי שמות. באמת. אז מה? מה פגוש המילה גדול? כי ניתנה בין שתי אותיות. מה זה אומר הדימוי? כל אחד יחשוב לבד. מה הדימוי הזה שאני אומר, וואו, הדבר הזה מופיע סנדוויץ' בין שני שמות השם. כמעט בטוח שהפשט הוא, מה שחזר מבינים מזה, זה ש הוא בעצם גם שם השם. הסנדוויץ', תוכן הסנדוויץ' בטל הלחם. כי כל דעות השם. גדולה דעה שמה? דעה איננה דבר שהשם ברא ומניק לאדם, כמו אוכל, פרנסה, גשם, מים, שמש, אדמה, אלא זה הוא. מי שמשיג דעה, גדולה דעה, שניתנה בין שתי אותיות. הדעה משותפת, זה דבר משותף עם עם המסגרת שלה. מה המסגרת של הדעה? כל דעות השם. זה הפשט לדתי של אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. ברכה ראשונה בבקשות 18. מה פירוש המילה אתה חונן? פחות או יותר פירושו נותן. אבל מה זה פירוש המילה חונן? אז בברכה זה כתוב מפורש, מה הכוונה? חוננו מאיתך. דעה בינה והשכל. חוכמה בינה ודעת. חוננו מאיתך. חנינה זה לשתף מישהו במה שיש בפנים. זאת הסיבה שבדרך כלל לחנינה אין מושא. אלוקים יוחנך בני. יברך השם ויחונקה. יישא השם פניו אליך ויחונך. יחונך במה? מדרש שם שואל בספר במדבר. יחונך במה? ויש שם, לא יודע, 15 תשובות. כי זה באמת לא, זה לא בדבר מסוים. מה פשוט הפסוק? יישא השם פניו אליך? או, יברך השם ישמעך, יאר השם פניו אליך ויחונך. יאר השם פניו אליך, יחייך אליך. יחונך, הוא ייתן לך את עצמו. במקום אחד כתוב, בנוסח של חכמים, אתה חונן לאדם דעת. למה? כי דעת זה לא דבר שקדוש ברוך הוא מוציא מהכיס, או מאוצרו הטוב, מהבריאה, ונותן לך. דעה הוא בהגדרה דעת עליון, וזאת הכוונה, כי כל דעות השם, גדולה דעה, שניתנה בין שתי אותיות. כיוון שזה ככה, אז המאמר הבא, ואמר רבי אלעזר, גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות, שנאמר, פעלת השם, מקדש השם, קרנו ידיך. אז כתוב השם, מקדש השם. מה הפשט? גדולה מקדש שניתנה בין שתי שמות, כי כתוב, השם, מקדש השם, קרנו ידיך. אני חושב שזה פשט הוא אותו דבר. המקדש הוא לא בית מפואר, יפה, נותן השראה, איזה יופי. החשיבות של בית המקדש הוא שהיא פשוט חפץ של השראת שכינה. אתה הולך שם מה אתה מקבל כשאתה מגיע לשם? לא בית, לא אבנים, גם לא אבנים יקרות, אלא השם, גדולה מקדש שנינה בין שתי אותיות. מה התקיף לרבי עדה? רבי עדה לא אוהב את הלימודים האלו, קר חינה. אין לנו זמן לרדת לעומק אלבונות של חזל. קרח, קר חינה. אלא מעט הגדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות, הכתיב כל נקמות השם, כל נקמות הופיע. מה, זה אותו דבר גם על נקמה? רק בגלל שהוא נמצא בין שתי אותיות שכתוב כל נקמות השם, אמר לי, למלתי החינמי. הוא מבין שיש כאן בעיה, אז הוא אומר, טוב, למלתי, לעניין עצמו, לדבר של עצמו, כלומר, במידה מסוימת, אין החינמי. כדאו לדיין, מראו לה שתי הופעיות הללו, למה? כן נקמת השם, כן נקמת הופיע, אחת למידה טובה ואחת מידת פורענות. אני עוצר, משאיר למאזינים היקרים לחשוב על איך בדיוק רב אלעזר יצא מהמלכודת שתמן לו רבי עדה, רבדה, גדולה נקמה, לפי מה שאני הנחתי, הכוונה היא שזאת קשור למהותו של השם, לא דבר נברא, אלא שכינה עצמה. אפשר להגיד את זה על נקמה? והתשובה שלו היא, חינמי, למה? כדי אולה, שומר אולה, שתי הופעיות הללו, למה? אחת למידה טובה, ואחת למידת פורענות, איך זונה על השאלה, ומה באמת הכוונה? מה גדולה באמת בנקמה? מהי גדולתה של נקמה? אנחנו נחזור בשבוע הבא, ועד אז כל טוב, משידורי קשת וממני, ולהישמע בשבוע הבא.